אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, הוועדה למינוי שופטים הפכה השבוע לדבר הכי חם בפוליטיקה הישראלית. אילת שקד ומירב מיכאלי נאבקו על מנת להיות חברות בוועדה הזו, וזה הזמן לבדוק מה בדיוק קורה שם, מדוע יש עליה כל כך הרבה ביקורת, ומי מושך שם בחוטים, והאם הקומבינות הפוליטיות קובעות את הכל.
שלום.
חברת הכנסת לשעבר נורית קורן?
כן, עם מי אני מדברת?
שלום, זה עטילה מוויינט, מה שלומך?
שלום, בסדר, מה שלומך?
אני בסדר גמור. אני עושה פודקאסט על הוועדה למינוי שופטים, ואת היית חברה כמה שנים בוועדה הזו. יש לך כמה דקות בשבילנו?
כן, הייתי חברה 4 שנים והשארתי חותם גדול בוועדה הזו. כן.
אז בואי ברשותך נדבר על הוועדה. את יכולה לספר מה היא עושה?
כן, כולם רוצים להיות חברים בוועדה, זו ועדה חשובה מאוד. כי זו ועדה שמשפיעה בעצם על החיים של כולנו. אם זה הבן אדם הפשוט והקטן שמגיע לבית משפט, למשפט של דברים קטנטנים, ואם זה בית משפט העליון שאפילו יכול לפסול חוקים כשהוא יושב כבגט. אז בעצם הוועדה הזאת היא ועדה שאנשים שרוצים להיות שופטים, הם בעצם מציגים את עצמם כמועמדים. הם מגיעים לוועדת משנה. עכשיו, צריך לומר שהוועדה הזאת מורכבת מ9 חברים. 3 שופטי עליון, 2 נציגים של לשכת עורכי הדין, 2 חברי כנסת ו2 שרים, כאשר בראש הוועדה עומד שר המשפטים שהוא יושב ראש הוועדה. ובעצם עכשיו מי שרוצה להיות שופט בישראל, הוא מגיש את הקורות חיים שלו, הוא מגיע לוועדת משנה שמורכבת משופט, מחבר כנסת ונציג של לשכת עורכי הדין. המועמדים האלה מתראיינים, מביאים קורות חיים שלהם, מה הם עשו, ואז הוועדה מחליטה אם הם הולכים לקורס להשתלמות שופטים. עכשיו אני צריכה רגע כוכבית כאן ולהגיד שהקורס להשתלמות שופטים לא רשום בחוק. השופטים המציאו את הדבר הזה כדי למיין את האנשים, ולפעמים הם מטילים אנשים טובים וקובעים שהם לא יכולים להמשיך את התהליך והם לא מתאימים להיות שופטים בישראל. וזה דבר מאוד חמור.
יש קומבינות בוועדה? כן, עד כדי
כן,
כך?
רגע, לא, זה לא קומבינה, זה לא הוועדה אפילו. אלא יש שליטה של הרשות השופטת על הקורס להשתלמות שופטים, ושם הם היו ממיינים את האנשים לבד. אני בזמנו לחצתי מאוד והכנסנו נציג של לשכת עורכי הדין, אבל אני עדיין טענתי שעדיין זה לא מספיק, וצריך שיהיה שם נציג ציבור, כי הוועדה הזאת היא לא בחוק, זה דבר אחד. דבר נוסף שגיליתי בזמן שהייתי חברה בוועדה, שיש ועדת השתיים. מה זה ועדת השתיים? שופטים שכבר נמצאים במערכת ורוצים לעלות משלום למחוזי, הם ממיינות אותם קודם כל, והם מחליטות איזה שופט יקודם ואיזה שופט לא. ואני רוצה להגיד לך שאני יצאתי נגד זה, ושום דבר לא נמצא בחוק. אני יצאתי נגד הדברים האלה. אז עכשיו אנחנו נמשיך. ברגע שהוועדת, הקורס להשתלמות שופטים, אומר שהמועמד מתאים, הוא נכנס לרשימה שהיא רשימת המועמדים. למה הרשימה הזאת חשובה? כי רק ממנה ניתן לעלות אנשים לוועדה, שזה מליאת הוועדה, ששם הם יבחרו כשיש תקנים פנויים לשיפוט.
האם לקראת כל ישיבה כזו שבה בוחרים מועמדים, יש דילים בין הפוליטיקאים ללשכת עורכי הדין, לשופטים, בינם לבין עצמם. איך בעצם פועלת השיטה?
נכון. אז בעצם, קודם כל, אנחנו צריכים לעלות לרשימה שמתפרסמת, מי מהמועמדים ידונו עליו במליאת הוועדה. וצריך חודש קודם, 45 יום, לפרסם את זה מראש. עכשיו פה מתחילה כבר המלאכה שאת מי לעלות, ויש כאן לפעמים המון המון מלחמות. כי עד שאני הגעתי, אז היו מעלים ככה בלי אפילו חתימה, ומרגע שאני, בוא נגיד שבאמצע הזמן שאני עליתי שיש שם קומבינות כבר, אז ביקשו שצריך חתימה של שלושה חברים בוועדה על כל מועמד שייכנס לרשימה. אממה, כבר פה מתחיל להיות מי יבחר ומי לא. השופטים בדרך כלל רוצים את המועמדים שלהם. אנחנו חברי הכנסת רוצים את המועמדים שלנו, כדי שכל אחד בעצם, אני באתי עם אג'נדה, שאני אמרתי שלציבור הרחב אין אמון במערכת המשפט. וכדי להעלות את האמון, צריך שיהיה ייצוג הולם לכל המגזרים בחברה שלנו, ממה שהם מורכבים. והדבר הראשון שעשיתי זה היה להביא מועמדים מהעדה האתיופית, שבכלל לא היה להם שום נציגות. וגם לעדות המזרח להגדיל את מספר האנשים. עכשיו, למה היה חשוב לי העדה האתיופית? שבעצם יש להם תרבות מסוימת, אנחנו צריכים להבין את התרבות שלהם, וגם שהם יראו שגם אנשים משלהם יכולים להגיע למערכת הכל כך, כל כך היא מורכבת מאליטות, שקשה לחדור אליה. אז בעצם אנחנו כחברי כנסת, כל אחד רוצה את האג'נדה שלו לקדם. וגם הלשכה רוצה מועמדים משלה. עכשיו, אני צריכה לומר שזאת ועדה באמת יוקרתית, ואל תשכח שמי שנכנס להיות שופט, הוא נכנס להיות שופט במערכת עד גיל 70, ובקושי אפשר להזיז אותו. יש אמנם תלונות על שופטים, אבל לפעמים מתתאים את זה מתחת לשטיח.
את מבינה את הקרב שהתנהל השבוע על הוועדה הזו?
כן, בוודאי. כי יש כאן בעצם, או כנראה עומדת לקום ממשלת ימין ושמאל ביחד. ועכשיו, השנה הזאת צריכים להיבחר 4 שופטים לעליון. ו4 שופטים מתוך 15 שופטים שמכהנים היום, זה המון. זה שליש מבית משפט. עכשיו, זה תלוי איזה שופטים אתה תביא. שופטים זמניים, או שופטים שהם יהיו אקטיביסטים, והם יחליטו כל מיני החלטות שיפסלו חוקים. ולכן הייתה פה את המלחמה על אופיו של בית משפט העליון בשנה הקרובה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה משפיע בסוף גם על הרשות המחוקקת, ולכן הדברים האלה מאוד חשובים, ואני גם מבינה למה הילד ביקשה להיות ראשונה ברוטציה ולא שנייה, כי השנה כבר צריך לבחור 4 שופטי עליון. וגם צריך לזכור עוד דבר, למה הימין רצה להיות גם כן שר המשפטים ששמו את שר, כי צריך הם רוצים בעצם לחלק את התפקיד של היועץ המשפטי, שהוא לא יכול, היועץ המשפטי לממשלה, שהוא לא יכול להיות גם יועץ משפטי לממשלה וגם תובע, וצריך לחלק את זה לשני אנשים שונים. ולכן אני מבינה את הקרבות להיות שר משפטי וגם להיות חבר בוועדה לבחירת שופטים, כי בעצם הרשות השופטת היא נוגעת לכל אחד מאיתנו, ולדעתי זה מאוד מאוד חשוב מי השופטים ומי האנשים עצמם, מי הפרסונה עצמה שהולכת לשבת בבית משפט עליון. גם בזמני, ב4 שנים שכיהנתי, אנחנו החלפנו 4 שופטים והיה לנו קרבות אדירים את מי אנחנו רוצים, אבל אנחנו באמת הצלחנו להכניס שופטים ולתת ייצוג הולם, שגם נכנס שופט מזרחי, שלי זה היה מאוד חשוב שגם יהיה שופט מזרחי. והדברים האלה מאוד מאוד חשובים בעיניי. ואני מקווה שהוועדה הקרובה תהיה מורכבת בצורה נכונה וטובה.
חברת הכנסת לשעבר נורית קורן, המון תודה.
תודה גם לך. יום טוב.
דוקטור מתן גוטמן, פרשננו לענייני משפט. הוועדה למינוי שופטים הפכה לדבר הכי חם למשך 48 שעות. אתה מבין את הטרפת הזו?
בהחלט, הוועדה למינוי שופטים לא רק ב-48 השעות האחרונות, אלא למעשה בשנים האחרונות עומדת במוקד הוויכוח הפוליטי והדיון הציבורי, וטוב שכך, כי אין ספק שהשאלה על מינוי שופטים היא שאלה חשובה, בוודאי כאשר בישראל, בבית המשפט העליון הוא בית משפט מאוד דומיננטי, משמעותי, עם סמכויות מאוד נרחבות, והדיון הציבורי הוא חשוב. ואין ספק שאני חושב שאותם שנים שגם הילד שקד הייתה בעצם בראשות הוועדה, כשרת המשפטים, הוכיחו עד כמה חשובה יכולה להיות הוועדה ועד כמה יכולה להשפיע. אם למעשה אנחנו טיפה רגע נבין על מינוי שופטים, יש למעשה מספר דגמים בעולם, ונתאר אותם בפשטות שהמאזינים שלנו יבינו. מן הצד האחד יש דגמים שהם מאוד נדירים, הם נמצאים בכמה מדינות בארצות הברית, שהציבור עצמו בוחר את השופטים. זה כמעט ולא קיים במדינות דמוקרטיות, מעבר למספר מדינות, לא במדינות בארצות הברית, לא ברמה הפדרלית. השיטה השנייה זה בעצם בחירה בידי הרשויות הפוליטיות, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, כמובן הדוגמה תמיד הידועה שאנחנו מכירים, זה השיטה האמריקאית, ששם הנשיא, הרשות המבצעת, מציע את השופטים, והרשות המחוקקת, הסנאט מאשר את השופטים. למעשה, נציגי הציבור הם אלה שבוחרים את הרשות השופטת. זה הדגם השני. הדגם השלישי שאנחנו מכירים, זה בעצם הדגם הדומה לדגם הישראלי, שזה מעין מועצה מעורבת, שמערבת מספר רשויות. בסוגיה הזאת, ישראל הייתה פורצת דרך. עוד בשנות ה-50 שנוצרה הוועדה הישראלית שמורכבת מנציגים, בעצם הוועדה הישראלית מורכבת משלושת הרשויות ונציגות מקצועית. כלומר, יש שלושה שופטים, שני שרים, שני חברי כנסת, זאת אומרת רשות מבצעת, רשות מחוקקת ורשות שופטת, ושני עורכי דין, כלומר מהגילדה המקצועית, מהצד המקצועי. זאת אומרת יש חמישה כביכול אנשי מקצוע, שלושה שופטים, שני עורכי דין, וארבעה פוליטיקאים. וזה הדגם בעצם השלישי שאנחנו מכירים בעולם, כמו שאמרתי, של מועצות כאלה. והדגם האחרון זה ששופטים ממנים את עצמם, הדוגמה הידועה בעולם הדמוקרטי היא למעשה הדוגמה ההודית, ששם השופטים למעשה הם אלה שממנים וקובעים ואין מעורבות של רשויות אחרות. עכשיו, ברגע שאני חושב שבטח מאז מה שנקרא מהפכה החוקתית, מאז ימי אהרון ברק, מאז שבעצם לבית המשפט העליון יש גם סמכות לפסול חקיקה של הכנסת, אין ספק שהסוגיה של איך ממנים שופטים, מי ממנים שופטים, מה ההשפעה של הפוליטיקאים במינוי השופטים, הפכה להיות סוגיה מאוד קריטית, ולכן הסוגיה הזאת אין ספק שהיא על סדר היום, ואין ספק שהיא עמדה עומדת או עמדה במוקד המחלוקות במסע ומתן הקואליציוני, והבטוח שהמינוי שופטים שבדרך, ימשיכו ללוות את הממשלה הזאת, אם וכאשר היא באמת תקום, לכל התקופה הקרובה, ויהיה דיון ציבורי מאוד ער בסוגיות הללו.
דוקטור מתן גוטמן, ראינו בעבר שקומבינה היא לא מילה גסה בכל מה שנוגע לוועדה.
נכון, תראה, אני לא יודע אם קומבינה זאת ההגדרה הנכונה להגיד, אבל דילים, הסכמות, וזה בסדר, אני חושב שזה מטבע הדברים. תראה, בסופו של דבר, המחוקק יצר ועדה שמורכבת ממספר גורמים שצריכים לאזן ביניהם. וכמו שהפוליטיקה היא אומנות האפשר והפשרות, אותו דבר פה, בסופו של יום ברור שהכישורים המקצועיים הם תנאי הסף, אבל יש הרבה אנשים מוכשרים, ובסוף צריך, יש מספר מקומות מוגבל, וצריך להחליט. ואין ספק שבדיונים בין חברי הוועדה, מה שנקרא בשפה הפשוטה, נסגרים דילים. אני אתמוך בזה, אתה תתמוך בזה, בתנאי כמובן שתומכים באותם אנשים שעמדו בתנאי הסף המקצועיים, ומקצועיים להיות שופטים. ככל שאנחנו מגיעים כמובן למינויים לבית המשפט העליון, שזה מינויים הכי המשמעותיים, עם ההשלכות הכי משמעותיות בעצם על היחסים בין הרשויות, אך טבעי הוא שהשופטים בוועדה ידחפו למועמדים מכיוון מסוים, פוליטיקאים בטח הם באים מהצד השמרני של המפה, ידחפו לכיוון אחר, ואיזה תהליך של פשרה, יהיה תהליך של מסע ומתן, כל עוד, שוב, מדובר באנשים שעומדים בתנאי הסף המקצועיים, שהם מתאימים להיות שופטים. וזה בסדר גמור שצד מסוים מנסה להביא שופטים ש... יש להם השקפת עולם מסוימת, וצד שני, השקפת עולם אחרת, זה לא השקפת עולם פוליטית, כן? אנחנו מדברים על השקפות עולם מקצועיות, בתוך תחום המשפט, ויש השקפות שמרניות יותר וליברליות יותר, ואני לא חושב שזה מילה גסה, ואני לא חושב שזה דבר שהוא פסול אותם מסע ומתן. יתרה מכך, גדעון סער בזמנו הוא זה ששינה בעצם את החוק, שכדי למנות שופט בית משפט עליון, בעצם אתה צריך 7 תומכים מתוך 9, לא מספיק רוב רגיל של 5, אלא 7. אז מטבע הדברים, ברגע שיש זכות וטו בתוך הוועדה, כי זה יוצר בעצם בין המחנות, בעצם מעין זכות וטו כזאת, אחד על השני, אז אתה חייב להגיע לפשרות, זה מכריח אותך להגיע לפשרות. אגב, שר עשה את זה בזמנו, כי בעצם היה מקובל רוב השנים שמי שפועלים כיד אחת, זה לשכת עורכי הדין והשופטים, זאת אומרת, החמישה שאינם פוליטיקאים, ואז למעשה נשללת מהפוליטיקאים היכולת להשפיע על שופטי בית המשפט העליון, ולכן הוא הציע בעצם את אותה הצעה שזה יהיה 7 מתוך 9, ואז זה בעצם, זה נתן וטו לפוליטיקאים בוועדה. מה שקרה, שלימים הילד שקד הצליחה ליצור ברית למעשה, בין הפוליטיקאים לבין לשכת עורכי הדין יחד עם אפי נווה בזמנו, שהשופטים היו במיעוט, מה שזה גרם שבעצם לשופטים היה וטו, זה טבע העולם שקובעים כללים לסיטואציה מסוימת, אבל עם השנים הם יכולים להשתנות, וזה במעשה מה שקרה.
דוקטור גוטמן, הוועדה הזו מורכבת מפוליטיקאים, משופטים, מעורכי דין, אלה אנשים שבוחרים את שופטי ישראל. תוכל לתאר לנו את התהליך?
כן, נכון, עטילה. כמו שאמרתי, באמת הוועדה הזאת מורכבת משילוב של נציגי הרשות השופטת, נציגי הרשות המחוקקת, נציגי הרשות המבצעת ונציגים של הגורמים המקצועיים של לשכת עורכי הדין. אבל הוועדה היא למעשה הקצה של התהליך. אני חושב שהרבה לא מכירים בציבור, וחשוב שנדבר על זה, מה התהליך כדי להיות שופט? והאמת, עטילה, זה תהליך ארוך, מפרך. אני לא חושב שיש עוד תפקיד בשירות הציבורי שהבחירה שלו היא כל כך סבוכה, וטוב שכך, כי לשופט יש בידיו כוח עצום וסמכויות אדירות, עד כדי לשים אנשים כל חייהם בכלא. וטוב שעושים סינון מאוד קפדני. ואני מכיר מדוגמאות אישיות של אנשים שאני מכיר, שנמצאים בתהליך הזה מעל 2 או 3 אפילו. ונסביר, מי שמעוניין להיות שופט ועומד בכללי הסף להיות שופט, בעצם מתחיל במעין הגשת בקשה מאוד מאוד מפורטת על עצמו, על הרקע שלו, על היכולות שלו, ועם המלצות, חייבים לצרף המלצות מאוד מאוד משמעותיות. זה הרבה עבודה, אני אישית מכיר את זה ונתתי למספר אנשים שביקשו, זה המון עבודה לכתוב את המלצות, זה לא מכתב המלצה של עמוד, אלא ממש עם שאלות מאוד מאוד מעמיקות. ומפה מתחיל תהליך מאוד סבוך של ועדות, של רעיונות, השיא של התהליך הזה זה מעין, אתה נמצא בעצם במעין תנאי פנימיה כאלה, שבודקים אותך פסיכולוגים, ויש שם נציגים של שופטים ועורכי דין, אתה נמצא מספר ימים במקום מסוים, עם כל מיני סימולציות, זה בעצם מעין קורס שיפוט כזה, שאתה מקפל לו בסוף ציון, ורק אחרי שאתה עובר את כל התהליך המורכב הזה, רק אז למעשה, השם שלך באמת עולה קדימה והולך לדיון באותה ועדה. זאת אומרת, הסוף, הדיון בוועדה עצמו על המינוי, הוא דיון שהוא הרבה פעמים כבר אחרי שנעשה כל הסינון, והרבה פעמים זה פורמלי. אין ספק שבמינויים לבית המשפט העליון, במינויים משמעותיים, יש דיונים יותר מורכבים, אבל רוב השופטים, ברוב הערכאות, הוועדה היא בעצם מאשרת פורמלית, הרבה פעמים, את כל מי שעבר את התהליך המאוד מאוד 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 ארוך הזה. ככל שמדובר כמובן בשופטים בבית המשפט העליון, בנשיאים של בתי משפט מחוזיים, אז אולי יש באמת דיונים יותר מעמיקים בין חברי הוועדה וכו, בקידומים של שופטים, אבל התהליך הוא מאוד מאוד מורכב וארוך, שהוועדה היא בעצם הקצה, הדיון בוועדה, המינוי בוועדה הוא קצה, הוא קצה של תהליך מאוד 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 מורכב של מיון וסינון, וטוב שכך.
איילת שקד, עד כדי כך מאיימת על המערכת המשפטית?
אני לא יודע אם איילת שקד מאיימת, זה לא עניין של איום, אבל אין ספק ששקד עשתה מהפכה בתקופה שהיא הייתה בוועדה, והייתה שרת המשפטים, שהיא הייתה בעצם יו"ר הוועדה, כשר משפטים, היא הצליחה ליצור ברית מאוד חזקה עם לשכת עורכי הדין, עם אפי נווה, ואותה ברית שהיא יצרה, בעצם יצרה לקוח מאוד משמעותי, והיא הצליחה למנות שופטים עם גישה, שופטי עליון עם גישה שהיא יותר שמרנית, ראינו את זה איך לאחרונה בפסק הדין האחרון, מה שנקרא פרשת סתיו שפיר, התיקון, הביטול, התראת הביטול על התיקון לחוק היסוד, מה שנקרא פשרת האוזר, שהשופטים השמרנים שמונו על ידי הילד שקד, היו בדעת מיעוט חזקה ומשמעותית. ושוב, זה לגיטימי לחלוטין, וזה מראה עד כמה, אגב, תמיד אומרים לנו, אין לפוליטיקאים השפעה, אין להם השפעה, אם אין להם השפעה כל כך, אז מדוע המלחמה הזאת של הילד שקד להיכנס לוועדה? כי יש השפעה, ברור שיש השפעה. אז הילד שקד, מהניסיון שהיית שרת המשפטים, היא יצרה, הצליחה להביא לשינויים משמעותיים בזהות השופטים שמונו, היא עבדה בצורה מקצועית, רצינית, עם צוות מקצועי. מהבחינה הזאת היא קידמה את האג'נדות שלה, ואני לא רואה בזה דבר פסול. אז היא לא מאיימת, מהבחינה של מאיימת, אבל מהניסיון שהיה עם הילד שקד, מראים שהיא יודעת לעבוד ולהביא תוצאות בוועדה, ולכן נעמדו פה על הרגליים האחוריות עד כאשר תושג איזושהי פשרה בסוגיה הזאת, אני מעריך.
דוקטור מתן גוטמן, תודה.
תודה רבה לך, תהילה. תודה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.